שאלות. הספקת לקרוא? כן, בבקשה.
דבר ראשון, איפה זה קהילה? זה דבר
יהיה קהילה. למדת חלקה גדול.
שאלות מהסוג הזה, הספר הטוב ביותר, ספר דעת מקרא. זיהוי מקומות הוא מקצועי להפליא. יש תל שנקרא קהילה. קהילה. אזור דרום הר חברון. אזור שם של... כן.
לכאורה, פסוק ו' היה צריך להיות איפשהו בסוף או לקראת סוף פרק הרבה.
או תחילת כ"ג.
כן, למה רק עכשיו מוזכר לנו שהוא לקח את היפות בידו?
מה שאני מחזיק תנ"ך.
ישן, כתוב לי בצד, סדר הזמנים לא ברור. כשלמדתי את זה בקיאות, כתבתי לי הערות בצד. סדר הזמנים לא ברור. ויפה, שמת לב מיד שהתיאור הזה צריך להיות ראשון. זאת אומרת, דוד כבר שואל בהשם, עושה... זאת אומרת, כותב הפרק, זה שמואל, עוד יכול להיות שמואל, כן, שמואל עוד לא נפטר. שם לב שאנחנו קוראים שדוד שואל, דוד שואל, דוד שואל, מה קרה? בשביל לשאול באלוהים צריך שיהיה הורים ותומים. אז הוא מוסיף, כן, כאילו, איך הוא שואל, יש לו הורים ותומים. איך יש לו הורים ותומים? אביתר הוריד עמו את האפוד. את האפוד. אז למה לא כותב קודם? למה זה לא מופיע בצורה פשוטה? יפה, שאלה במקומה, כן.
האם באמת אנשי דוד יצריכו להראות את הביטחון של הקדוש ברוך הוא, שאני צריך לשאול פעם שנייה? הוא שואל פעם ראשונה,
אתה מדבר עכשיו על הפעם השנייה שהוא שואל.
כן.
שהוא שואל האם יסגירוני בעלי קהילה.
לא, הפעם של
להכות פלישתים. יפה מאוד. אז הנה, אתה רואה, אז אני כבר עושה את השאלה שלך על כפול. זאת אומרת, שמים לב שהשאלה שדוד שואל באלוקים, זה נשמע כמו טירון. הוא מגמגם. שואל פעם אחת, שואל עוד פעם. עוד פעם, שואל פעם אחת, הירד שאול, שמוע, שמע, עבדך, כי זה, הירד, ירד. הסגירו לי בעלי קהילה, הוא שואל עוד פעם. אנא, השם אלוקי ישראל, תענה לי, יסגירו. כן, זה משהו, אחר כך הוא שואל עוד פעם. התתנם בידי. זאת אומרת, רואים איזה הססנות, נכון? זה בעצם מה שאתה מזהה. יש איזה, הוא כאילו לא, הוא לא שואל מקצועי. אפשר לקרוא לזה כך. זה כבר ניסיון לתרץ, זה בכיוון.
יכול להיות שזה בדיוק הרתיק הזה לשאול. כלומר, שאול הוא, זה שלא עושה דבר השם, ודוד הוא עושה. הכל דבר קטן, כלומר, זה גם מלך חינוכית בעצם של דוד. זה לא בהכרח שהוא גילב.
השאלה באופן, זה מה שהעירו כאן, שבאותה מידה יכול לשאול שאלה, אבל התשובה תהיה אחת ויחידה.
אבל המציאות היא דינמית.
כן, אבל זה בדיוק השאלה, תראה איך הוא שואל. ויאמר השם אל, וישאל דוד בהשם לאמור, הלך והכיתי בפשתים האלה, סימן שאלה. ויאמר השם דוד, הלך והכיתי בפשתים, והושעת את קהילה, מה לא ברור?
למה
צריך לשאול עוד פעם?
אבל העם מעשה.
או, למה דוד שואל את השם, האם לעלות להילחם? מספיק כבר אחד יפה מאוד, קיבלנו לדעת יוסי. ברוך השם. זאת שאלה נוקבת, אבל אתה צודק. כנראה שאנשים שם מערערים את ביטחונו, כנראה. נכון? ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. מה, אנחנו נורמליים? פה אנחנו מתחבאים ואנחנו מפחדים, ממה אגב הם מפחדים? מהפלישתים? אלא הם מבינים בדיוק את מה שיקרה אחרי שדוד ניצח את קהילה, מה שכתוב בפסוק זין, ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול ניכר אותו אלוקים בידי. כן, ניכר, הכוונה עכשיו הוא ניכר, הנה הוא מסומן. בדיוק, קודם כל יזהה אותם, כי לרדוף אחרי דוד במדבר, דוד מקפיד לא להדליק פלאפונים, שלא יזהו אותו, שלא יעשה טעויות. אבל הוא שומע, כן? הוא מרגיש, אנשים מרגישים רדופים. אם אנחנו נגלה את מקומנו, הטעות הכי גדולה של ללוחמי גרילה כאלה זה שהם מתכנסים לתוך איזה מקום אחד. והוא ישלם בחיר יקר, אנשים מבינים את זה, הם מראי נפש והם אנשי מצוק, אבל הם רוצים להישרד, הם מבינים שזה טעות טקטית לעשות כזה דבר. מה אנחנו נעזור עכשיו לקהילה? מה אנחנו נורמליים? בסדר? זה הערה ראשונה, כן.
יכול להיות שדוד עושה פה איזה תרגיל מנהיגותי בשביל שהאנשים יהיו איתו. הוא יודע מה התשובה הרי של השם. הוא שואל שוב בשביל העם, לא
זה לא ברור. למה? כי תראו את השאלה שהוא שואל פעם הבאה. אז הוא, ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני, ויאמר קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. שימו לב שפה השאלה לא מוזכרת, מה הוא שאל? אבל לפי התשובה אנחנו יכולים גם להשלים את החסר. מה הוא שאל לפי התשובה? הפעם הוא לא אומר לו איזה מידע עתידי, אלא פוקד עליו. התשובה השנייה של הקדוש ברוך הוא זה פקודה לדוד, קום. שמים לב? ויענהו השם ויאמר קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. זאת אומרת, אם הספק היה האם יבוא שאול, האם יהיה הסכנות, האם מה שאנשי אומרים, הקדוש ברוך הוא פה לא משאיר לו אופציות. קום רד קהילה, הוא מקבל פקודה לרדת לקהילה. ועכשיו אין יותר שאלות. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד מה לעשות, דוד עושה. לא, פעם ראשונה הוא שאל אותו, האם אני אצליח? נכון? והיום הרשם אל דוד, וישר דוד למור, הלך ויקיתי בפשטים האלה, סימן שאלה? והיום הרשם אל דוד, לך ויקיתה בפשטים, מושעת את קהילה? כן, אבל... אז עוד רגע נעים במה שאתה אומר. בפעם ראשונה, לא חייבים לראות את זה כציווי. הוא שאל, האם אני אעשה את הפעולה הזאת? הוא אומר לו, עשה. לעשות תעשה וגם יכול תוכל. תעשה. אתה יכול לשמוע את הנימה של הציווי. מה ירער לו את ה... את ההיגיון שבציווי, זה שהוא, זה כאילו בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אני רוצה ללכת להקות, אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנשים טענו לו. הוא אומר, אתה חכם גדול. תשאל את הקדוש ברוך הוא, הלך. תשאל אותו אם לא ללכת. מה אתה שואל אם ללכת? בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת, אז הקדוש ברוך הוא, שר כוח, לך. תשאל אותו עכשיו אם לא ללכת, תראה מה תהיה התשובה. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? קום, רד בקהילה. זאת אומרת, עכשיו זה ציווי. קום זה ציווי. לא תיאור של מה שיהיה. שאלה מצוינת. עוד שנייה אחת, זה לא הקדוש ברוך הוא. עוד יפה מאוד, הערה חשובה, גילוי נאות. תכף נדבר עליו בהרחבה. כן, התחלת להגיד משהו.
שבמקרה הראשון, אז אומר, קום, איפה זה? קום רב, כי אני נותן בידך, לא, רגע, סליחה. במקרה הראשון זה לך והקית והושעת. כאילו זה כאילו בידיים של דוד. ובמקרה השני, זה השם אומר, כי אני נותן
את פשטים בידיך. יפה מאוד. פעם ראשונה, זה כאילו, תעשה אתה, זה כאילו בדיוק מתאים לדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הפעם השנייה, אחרי, אתה רק מחזק את ה... אתה רואה את זה מחזק? זה מאוד מחזק את הדברים הקודם. שמעתם את ההערה? זאת אומרת, אני טענתי שבעצם הירעור כאילו של אנשי דוד, הרי גם הם ראו, הם הבינו שהוא שאל באורים ותומים, לא יודע אם הם ראו את התשובה, אבל הם הבינו שכנראה אורים ותומים מחזקים את הנטייה של דוד ללכת ולהילחם. הם, יש להם השגות לגבי העניין. רואים יפה מאוד שבפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר, זה אתה תעשה. אז הם אומרים לו, הנה זה, אתה רצית ללכת, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך אישור ללכת. הפעם השנייה, הם אומרים, בוא תשאל אם לא ללכת, וזה כנראה מה שהוא שאל, וכנראה שזה לא כתוב, כי דוד לא עשה את זה בלב שלם כנראה. הוא נתן, אבל אין ברירה, הוא נמצא פה עם עוד אנשים, והוא צריך שהם יבואו להילחם איתו, הוא לא לבד יכול ללכת להילחם בקהילה. אז הוא שאל עוד פעם, ואולי בגלל זה השאלה נסתרת, והתשובה הפעם הזאת היא, אני נותן אותם בידיך, כאילו מה ההתלבטות בכלל? אתה שליח שלי. אין שאלה בכלל. אגב, שימו לב שאין שום הבטחה ביחס לתוצאות לגבי שאול. עוד הערות. תכף אני אתייחס להערה שלך. כן.
למה בכלל? נביא את הלכי לך, אני לא תפקיד
שלך. נביא לך, תגידי. יפה מאוד, הערה במקומה. אין ספק שזה, אתה יכול להיות אחד מהמשך, למרות שאתה לא במצוק. לא, כל בסדר, אף אחד לא רחב כסף לאף אחד. אבל אתה טוען טיעון, הוא אומר, למה מה? הוא שאל, כאילו, למה? אנשים שדוד אומרים לו, מה? אתה המלך? למה אתה המלך? שמעו את השאלה. נכון? זה מה שהתכוונת. נכון? זה מה שהתכוונת. אתה המלך? שמעו אותו. אתה המלך? יש מלך. אנחנו צריכים לדאוג לאנשי קהילה? אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לשרוד. יש מלך בישראל. הלא כן? יש מלך בישראל. עוד תכף נתייחס לזה. סוף ספר שמואל. כן. זה יכול להיות שתי סיבות. יכול להיות סיבה אחת שהוא נמצא צפונית וזה בנגב, באיזה בקעה, אבל זה בדרום. שירות שנייה שהוא נמצא לאיזה הר והוא באמת צריך לרדת לקהילה. אז זו השאלה, איפה זה קהילה? תעשו שיעורי בית, תבדקו במפה איפה קהילה. תחליטו איפה היה דוד, תמקמו אותו. אולי יש גם עוד משמעויות, אבל על פניו זה שתי אפשרויות. כל הנושא הדרומה נקרא יורד, אומר רש"י בפרשת לך לך. הלוך ונסוע הנגבה, כל הנושא הדרומה נקרא יורד. ולרדת, זה כוונה מן ההרים לרדת אל איזה הר יותר נמוך, גבעונת קטנה. זה גם ירידה. כן, עוד הערות, כן.
רואים את ההבדל בין שאול לדברים
ששאול אמרו איתו, ביטחון של אמשי. ושאול אמרו לעשות, ושאול ביקום לדאוג לביטחון, הוא דאוג לעצמו, לביטחון של אמשי.
כן, באופן
מאוד קיצוני. כן, זאת אומרת, הערה נכונה. רואים פה בהנגדה מאוד חזקה בפרק הזה, מה בין שאול לדוד. והאנשים של דוד, מאוד מה שאמרתי קודם, מאוד משקפים. מי פה המלך? ומי פה דואג לענייני הכלל? כאילו דוד, בזה שהוא הולך להילחם בקהילה, עושה מעשה לסתור. מעשה שהוא בעצם, זה פרק אחד מפרקי הציר, נקרא לזה כך. כן, דיברנו על זה לפני שבועיים, אמרתי לכם, זה פרק המהפך. פה קורה דבר מדהים. פה דוד לוקח את זה, מגלה ליונתן שהוא המלך, מהפך בהתייחסות. פה חל עוד מהפך. אנחנו נראה כמה נקודות כאלה גם בהמשך. פה דוד, בעל כורחו, אחרי האסון הנורא שקרה לנוביר הכהנים, שאומר, אני אשם בזה, ודיברנו בעריכות למה הוא מרגיש את עצמו אשם, כי הוא לא הרג דואג, הוא דאג לעצמו לחרב, אבל הוא ברח לגת, והתחבא במקום הכי אבסורדי, אבל סיכן את חיי הכהנים. רק עכשיו הוא מבין את הטעות שהוא עשה, ואומר, אני אשמור עליך, אתה איתי לי משמרת, כל הנוגע בך יגע בי, ואתה איתי לי משמרת. ועכשיו הוא בעצם הולך ועושה פעולה שהיא הפוכה מכל היגיון. הוא הולך ועושה פעולה שבעצם שאול המלך היה צריך לעשות. זאת אומרת, וכאן תבין את עוצמת השאלה שלך, מי פה המלך? מה, אתה המלך? אתה לוקח את המלוכה. איפה עוד הוא לוקח מלוכה? ומה עוד נראה שהוא לוקח מלוכה? זה מאוחר יותר. באיפה? יפה מאוד. הנה עכשיו מבינים למה יש מרווח. שימו לב, כל שאלה של דוד באורים ותומים, קודם כל היא כפולה, מגומגמת משהו, למרות שבראשון ראינו איזו סיבה למה יהיה גמגום. בכל שאלה שהוא שואל יש רווח באמצע פסוק. מרווח באמצע, פרשה פתוחה באמצע פסוק. לפחות בתנ"ך קורן, איך זה אצלך? מרווח פתוח באמצע פסוק. כן, המסורה נאמנה. כמה דפוסים וכמה הוצאות, כמה כתבי יד. מה המשמעות של מרווח באמצע פסוק? כל מקום בתנ"ך, תבדקו את זה, אחר כך תדפדפו, ספר שמואל יש הרבה כאלה. כל פעם שיש מרווח באמצע פסוק, זה אומר שגלי המוח עובדים. איך משדרים גלי מוח בתנ"ך? איך כותבים גלי מחשבה? שאדם חושב, שאדם מהסס או שותק, איך מסמנים את זה? בדיוק כמו שאנחנו מדברים, נכון? אם אני אדבר עם מישהו והוא לוקח כמה שניות לחשוב, אז עכשיו יש, כן, שתיקה, שתיקה כזאת, אין מילים. איפה רואים את זה? כן, תסתכלי למשל בפסוק, פסוק ד', פסוק ב', פסוק ד', נכון? וישאל דוד בהשם לאמור, הילך והקיתי פשתים האלה? הוא במתח, נכון? הוא מחכה לתשובה. הוא מחכה לתשובה. אחת, שתיים, שלוש. למה ממתינים לתשובה? כאילו רוצים לתאר מה עובר בראשו של דוד בזמן שהוא שואל בהשם. עוד פעם בפעם השנייה. מה עובר בראשו של דוד שהוא שואל פעם שנייה בהשם? ותכף אני אסביר לכם למה. למה זה עוד פעם מציק לו? וגם בפעם השנייה. עכשיו שהוא שומע ששאול הולך להרעיש את הארץ, כן? מחריש. מחריש הרעה, כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. קודם זה לא כתוב ככה. שמתם לב? זה גם שאלה לגבי סדר הפעולות. למה רק פה פתאום כתוב הגישה האפוד? למה קודם לא כתוב ככה? ויאמר אל יונתן, אל אביתר, הגישה האפוד. ויאמר דוד, השם אלוקי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי בבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירו לי בעלי קהילה וידו, הירד שאול, כאשר שמע עבדך, השם אלוקי ישראל, הגד נא לעבדך. שוב, מחשבות. ויאמר השם, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול. שימו לב שפה כבר אין יותר הפסקה באמצע הפסוק. ויאמר השם, יסגירו. לא באמצע הפסוק. מה? פסוק י' ב'? לא פסוק, יש לך את זה בפסוק י' א'. תביא את התנך, תביא לפה, תביא נראה. מה אצלך? מה אצלך עם הכתר? מה זה? זה לא חסוך.
יש לי את
הכתר. לא, שלוש, איפה אתה נמצא? תקיעו תיעוד.
כן, פה יש הפסקה גם. זה לא מקור עיני. אז זה יותר מדויק. זה נאמן למקור. אז רואים שעד כדי כך, תראו עד כדי כך זה... הדפוס שלך, נדמה לי, זה... תסתכל בהתחלה... כסו אותו קוראים או לא? טוב, השאלה מאיזה כתב יד לקחו את זה, מאיזה... זה לנגרד, הכתר, הוא השתמש בכתר. הגיוני, כן, כי זה גם פה אותו דבר. זה כמו הכתר. כן, שאלות, אני רואה, הצפתי אתכם בשאלות חדשות, בבקשה.
כן, זה סתם אחרי שנודע על שאול, אני כמו שדוד בית אלה, הוא נס לי שם ומתחבא, וכל חיים שיכול להתחבא, ויש בדרך המון מתחפת פיקוד. אז איך בקנתן נמצא דרכו אל דוד?
אחרי שאמרתי שדוד קיבל את הפלאפונים.
מעניין, איך יונתן, השבק לא גילה, יונתן גילה. מעניין מאוד, באמת מעניין. ואיך גם יונתן לא חשש שיעקבו אחריו. כן? וזה מעניין מאוד שפתאום שאול לוקח את יונתן איתו למלחמה. לוקח אותו למלחמה.
לא יקרה כלום.
לא מתנבא.
אז אם ככה, אם כאילו מתנבא, אז כבר פתרת לו את השאלה. בסדר? תכף נדבר על זה. זה הערה חשובה מאוד. השאלה היא, איך יונתן גילה את המקום מסתור של דוד? מי גילה לו? איך שהוא לא גילה, אם יונתן גילה, אז איך הוא לא גילה? יכול להיות באמת שהמלשינים לא ממש יודעים את כל סודות הארמון של שאול, הם לא מתעדכנים, וגם שאול כנראה לא מפרסם את זה יותר מדי, לעבדים שלו הקרובים, הוא אמר, בכרת בני עם דוד, ואין גולה אליי, ואין זה, אבל סתם אנשים הגיעו אל יונתן, אמרו לו, היינו את דוד מסתתר בחרי שחזול, טוב מאוד שגיליתם לי ישר כוח, תן לו תפיחה על השכם, וכובה לא מעביר לשאול, והוא הולך, פתרנו את הבעיה. הטכנית. הגיוני שככה כנראה קרה. זאת אומרת, שאנשים לא יודעים את כל החילוקים האלה שם בין שאול ליונתן. יונתן הולך בראש צבא לחפש את דוד עם אבא שלו. יכול להיות שהוא שיחק אותה עכשיו נאמן, כבר יצא לו דוד מהראש, כאילו התרושש הילד. הרי שאול לא יודע שבאמת, אחרי שהוא הטיל תחנית על יונתן, והוא אמר, למה יומת מעשה? שאול חשב שזה כנראה הספיק. הוא הבין אותי, הילד. כן, רק שאבא לא מבין שהילד רק נהיה יותר... אוהב דוד ותומך דוד. הוא חשב שכנראה הוא הבין, וכל שיונתן גם שיחק אותה ככה, כדי לחפות על דוד, כדי להיות בעניינים, לשריין אותו. ועכשיו הוא גם מבין שזה, לכן אולי גם מבין שזה באמת לא ילך, שבאמת דוד ינצל. כן, כן, קצת שישהו.
דיברנו שאחד מהם כאילו... דוד עושה את המעשה, ואחר כאילו השם עושה לו.
כן.
וגם יש, בבית יש כמו, כמו להושיע אותם. בשני אין, איזה, אין לא לדבר על להושיע אותם, הוא רק אומר שהוא ייתן להם בידו, כאילו בשני.
כן, זה צנק. כשדוד לוקח בשני ביד, אז אנשי קהילה יימשעו. כי דוד דרך אשר תופס בשני ביד, הפשני לא עושה את שום דבר. זה נגמר. אתה מבין? כן. אז זה לא צריך, זה יותר בשביל דוד. אני נותן אותם בידיך, אל תתלבט בכלל. זה לא ביד אנשיך, זה לא נושא לדיון, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות את מצוותי. זה הדיוק. כן.
כל הלחימות
דוד בשעות
יחיד,
ולך
דוד,
ולכם,
ולכם.
יפה מאוד. תשובה, תשובה, תשובה את השאלה.
למה כל הלחימה פה מתוארת בשעון יחיד? אתה אומר, כי יש אחד בלב אחד, אני אומר בדיוק להפך. הם לא, הם לא בדיוק איתו בקטע הזה. בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל הם... דוד הוא זה שעושה, אבל אין להם ברירה, הם נאמנים לדוד, אבל הם לא הולכים בלב שלם איתו. הם לא איתו בלב שלם.
הוא עושה את זה מה?
איך אני יודע את זה? למה אתה מקטרג על אנשי דוד? אתה מספיק אמרי נפש, אתה לא צריך לשפוך עליהם. רואים בהמשך, הבטחתי לכם שאני אראה לכם מה דוד אומר על אנשיו. כשהתחלנו, רק פגשנו אותה בפעם הראשונה, כאן אתם מתחילים לראות אגב מיד. זאת אומרת, הם אנשים שאומנם דוד שואל באורים ותומים, ועושה פה פעולה הזה, והם מערערים על זה. תגידו, בסדר? בכל זאת, זה רציונליות. חושבים, צריך להפעיל קצת קשב ומחשבה. אבל בכל זאת יש איזה פער קצת בינם לבין דוד. מרגישים אותו. בהמשך הוא יהיה פער אדיר, אדיר. הם לא הבינו אותו, הם לא מבינים אותו, הם לא מקבלים את הנהגתו, זה רק ילך ויתעצם. זאת אומרת, במקביל לפעולות, חוץ מה שהצרות הפנימיות שיש לדוד עם עצמו, כפי שהיום נדבר, יש לו עוד צרה צרורה עם אנשיו שפה מתחילה להתגלה. מתגלה, פעם ראשונה מתגלה, ומתגלה בעין, זה כאילו יוצא לאור, כאילו מתגלה איזה אי הסכמה, שרק תלך ותתחדד עם הזמן. עד שבסוף אי ההסכמה, הם יסכלו אותו באבנים. ממש. יזרקו עליו אבנים אפר וכללות נמרצות. יקללוהו. ואתם תראו את זה בהמשך. כן, עוד הערות, שאלות, כן.
מתי הם הפכו מ-400 ל-600?
מ-400 ל-600.
אגב, מעניין שאחר כך הם ירדו, כשהם רודפים שם בנחל הבשור, הם יורדים עוד פעם מ-600 ל-400. יש איזה 200 שהגיעו אחרונים ונשארו ראשונים. הפוך. אלה שהגיעו אחרונים ונשארו אחרונים. כן, שאלה יפה, לא מפורט מתי זה קרה באחד התנודות, אבל כנראה שיש עוד אנשים מסכנים בעם ישראל שהצטרפו. אגב, המספר 600 הוא מספר מאוד מעניין. זה אותו מספר שיש לאנשי בנימין שנשארו מהטבח של פילגש בגבעה, וזה אותו מספר של בני דן שעלו צפונה. ושני המקרים הללו זה שבט יהודה. שבט יהודה אחראי, ודוד המלך ניסה לתקן את זה במשך מהלך חייו, את העוול הזה שנגרם לשבט בנימין ולשבט דן בגלל אי פעילותו הראויה של שבט יהודה. אז הנה דוד מגיע לאותו מצב, 600 איש. הוא נמצא עם 600 איש. כמו המצב הבסיסי הזה של שבט בנימין ושבט דן, ספר שופטים.
גם שאול.
נכון.
עזרו אותו, אז
נשארו 600 איש. 600 איש. ואז הוא דאג ליונתן שם, עם מבצע יונתן הראשון. כן.
הכי נורא, איך זה שאחר כך...
אנשי קהילה.
בגלל שאול, כאילו גורם להפר את מה שהקב"ה אמר. הוא אמר לו תרד, ואחר כך בגלל...
לא, הוא ירד. הוא ירד והציל. שאול נמצא בתוך קהילה. אוקיי, כן, אתם רואים? הוא נמצא בתוך קהילה, מה הוא עושה בתוך קהילה? היו פלישתים שם. ניקה אותם, זה מה שעניתי לו, שדוד נותן אותם ביד, אז הם ביד, הם לא בורחים לשום מקום. הם לא חוזרים. בגלגול הבא הם יחזרו. כן, שאלה מעניינת מאוד, האם אנשי קהילה הם אכן כפויי טובה? כן, הם התעסקו עם שאול. דוד הציל הציל, אבל... דוד גם מבין, אגב, הוא לא אומר את זה בביקורת. למה אני חושב ככה? כי אני לא זוכר אם יש פרק, אני חושב שאין, פרק שהוא מגנה את אנשי קהילה, על זה שהוא עשה להם טובה והם החזירו לו, היו, אגב, הם לא גמלו לו רעה, זה רק הקדוש ברוך הוא אומר שזה מה שיהיה.
לעומת הזיפים.
יש לו לעומת הזיפים שבסוף הפרק, כן. כן? טוב. שלא נתנסה. שלא נתנסה. מה לי? נלחמו נגד כל ישראל, נגד מלך ישראל. הרי התורה של דוד עצמו לא נלחם נגדו, בורח. אז מה יש לבקש מהם? שיהיו יותר צדיקים מדוד.
הם קיבלו את העזרה שלו, אבל.
אבל מי זה? כמה זה קהילה? נגד הפלישתים הם לא הצליחו לזוז. 600 איש של דוד הצליחו למחוק את הפלישתים שהם לא הצליחו. מה, נלחמו נגד שאול וכל ישראל, מלחמת אחים. אנשי נווה דקלים נתנו לי בית לגור בו למשך חודש, ואוכל, ויחס טוב. אז מה, אני ארביץ מכות לשוטרים כשבאו לפנות? לא יכול להרים. מה הם לא יכולים להרביץ ליסמניקים? גם אני לא יכול. עשו לי המון טובה. להבדי, כן? רואה את היחסים. פה מדובר על פיקוח נפש ממש. עכשיו, תביני שזה לא קרה. זה רק, יש לו לדוד יש ידיעות עתידיות. מה שיכול להיות. מה שיהיה. אם לא הייתה הידיעה הזאת של אגב, ייתכן מאוד שדוד היה עוזב גם ככה. זה common sense. הרי אנשיו לא רצו ללחם נגד הפלישתים, כי הם לא רצו להיוודע. עכשיו הוא מתחיל להרגיש שהעסק רוחש. היגיון אומר, קום ברח, מה אתה שואל בקדוש ברוך הוא מה לעשות עכשיו? השאלה השנייה היא ממש נראית, אגב, לכן אולי היא מובנת, שמוע שמע, השם אלוקי ישראל, שמוע שמע עבדך, שכך וכך. מוזר. תברח, מה אתה מוכן שואל בקדוש ברוך הוא עכשיו? מה, איזה ספקות יש לך פה?
איזה זמן החלפת המלוכה?
זאת אומרת, מהשאלה הראשונה בקדוש ברוך הוא, עולה לראש השאלה השנייה. זאת אומרת, הכתר קצת יושב לו על הראש. הוא קצת לקח את המלוכה. הוא קצת לקח את המלוכה. אז עכשיו כאילו אין לו ברירה. אז הוא לוקח עוד קצת. אולי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה. זה דילמה מאוד קשה. זה פאזה שאנחנו לא כל כך רגילים. אנחנו בדרך כלל עושים את זה בבטח מאוד נמוך. נכון? אם יחלתי את האוטובוס, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שאני לא אגיע לפגישה, או שאני כן אגיע לפגישה, אני רק אתאמץ קצת. אז אולי נוותר, כי אם יחלתי את האוטובוס, אולי זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה כך וכך. נכון? אנחנו ברמה הזאת שואלים שאלות. דוד המלך זה ברמה הרבה יותר חזקה. האם זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותי ללחם בקהילה, הווה אומר שאני, אף על פי שאני רדוף פה במדבר, אני צריך להתנהג כמלך, ככל יכולתי. מה שיכולתי לעשות זה להתנהג כמלך. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי, רד קהילה ותהיה שם, אז אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה מה שיהיה. אני חושב שיותר חכם לברוח, אבל אולי זה ציווי שהקדוש ברוך הוא... זאת אומרת, הוא נסגר לתוך קהילה בגלל השליחות האלוקית. הוא שלח אותו לעשות מלוכה פה. נכון? הרי אנשים אומרים, למה אתה המלך? מה אומר הקדוש ברוך הוא? כן, אתה המלך. אתה המלך. אבל אתה לא המלך. אבל אתה כן המלך. אבל אתה לא המלך. אתה כן המלך. רואים את השתיקות האלה כל פעם? המחשבות? וזה שאני עכשיו שואל בקדוש ברוך הוא, זה אומר שאני המלך? זה אומר שזה עכשיו, זהו, הנה זה בא, הנה זה התחיל? אז הוא שואל עוד פעם, ועוד פעם, היסגירוני. כן? ותכף נבין שבכל כל, כל שאלה הוא עוד יותר מתרגש מהשאלה שלו. עוד יותר, זה נהיה עוד יותר חזק. תכף נדבר למה. כן. כן, תראי, שוב, את מראה את צווי ההתלבטות, אבל הדמיון בין המקרים זה שזה באמת איזשהו, איזה לבטים כאלה, ובסוף התברר ליצחק שבאמת הראוי כמו שנעשה. מה שנעשה אין להשיב. אפשר לראות ככה, אני לא, אני רק אומר, פה הקשר הוא יותר ספציפי לעניין המלוכה. זאת אומרת, אני רואה את זה חזק אצל, בנפש דוד, הוא עושה פעולה שהיא ממש יש בה לקיחת המלוכה בידיים, במו ידיו הוא לוקח את המלוכה. עכשיו, למה מפעם לפעם הוא מתרגש יותר, כמו שאמרתי? בואו תראו למה. בואו תסתכלו מה ההבדל בין השאלה הראשונה לשאלה השנייה, שהיא בעצם הפוכה מהפעם הראשונה לפעם השנייה. זאת אומרת, בפעם הראשונה שהוא מתלבט אם לצאת להילחם נגד הפלישתים, ההתלבטות הבסיסית שזה בעצם פעולה של מלך. מלך צריך לעשות את זה. האם לקחת את המלוכה לצורך העניין ולצאת למלחמה נגד הפלישתים? שזה יסכן אותי כפרט. זה מה שאנשים שלא אומרים. אתה תסתכן בזה. כמו שהוא אגב עשה, אם מתי פעם ראשונה הוא סיכן את עצמו בשביל מלוכה?
גוליאת.
פעם ראשונה שהוא התגלה בחוץ, כמי שעלול ועשוי לסכן את הלא זה דוד מלך הארץ. ככה אמרו אחר כך הפלישתים שיראו אותו בגב. אז גם פה, עוד פעם לצאת בצורה גלויה ללחם בפלישתים, בלי סמכות ולא ברשות, זה פעולה מאוד מסוכנת. אבל אם הגיע עכשיו ההורים ותומים לידו, ותכף ננסה להבין למה הוא בכלל לא מספרים לנו שההורים ותומים הגיעו, אלא קודם כל מספרים שהוא שאל בהשם, ורק אחרי זה אומרים בסוף, כן, השאלה של הסדר המהופך, למה רק בסוף אומרים, ואביתר הוריד בידו אפוד, ובגלל זה דוד יכול היה לשאול. הוא היה באזור, הרי איך הוגד לדוד שנלחמים פשטים נלחמים בקהילה? הוא היה באזור שם, לא כתוב איפה הוא היה. נכון?
ברור שהם יתר הלך איתו, לא, הוא
הבטיח לו. תראה פסוק ה', בפרק ה' פסוק ה'. היום הגד הנביא לדוד, לא תשב במצודה, לך ובאת לך ארץ יהודה ולך דוד ואגו יער חרת. זאת אומרת, הוא מסתובב באזור, נשאר, הוא מגיע כנראה לאזור קהילה, יכול להיות שבאמת יער חרת זה קרוב לקהילה. איפה זה בדיוק? אני לא יודע להגיד לך. אבל מאז, כל הפרק מאז מתאר את הריגת נוביר הכהנים, ויביתר, אגב, איך יביתר יודע איפה עוד נמצא דוד? איך הוא הגיע אליו בכזאת פשטות? יש לו אפוד. וישאל, אבל הוא צריך אבל לעמוד מול עצמו, זה קצת קשה, הוא צריך לעמוד מול הראי, מול איזה ראי, מול המים, מול איזה שלולית. וישאל אביתר, איה דוד? ויאמר לו השם בקהילה. אז הוא אמר, בקהילה. קרה את זה על ההשתקפות של המים.
למה שהוא השתמש באפוד?
זה מה בין שאול לדוד? הוא הרג את הכהנים. אמרתי לכך, אני אחזור על השאלה. למה שאול לא משתמש באפוד לשאול איפה דוד? נכון? אז אחרי שהוא הרג את נוביר הכהנים, זה כבר לא שאלה למה הוא לא שואל באפוד. אין לו את מי לשאול. הוא הרג את הכהנים. רק דוד יכול לשאול. זאת פעולה שעושים. הרי זה אחת הסיבות שהוא הרג את נוביר הכהנים. למה הוא טען שהם מורדים? גם שאל לו באלוהים. הוא שאל לו באלוהים, הוא שומר. כן? זה הסימן למרידה. אתה כאילו... והוא אומר, הוא מתנצל, פעם ראשונה, כן, תמיד אני הייתי שולח לדוד, דוד זה הלך בשליחותם של נציג הכלל, נציג הציבור, נציג המלך, אז הוא היה צריך לשאול, זה דבר המלך היה נחוץ, אז הוא הלך, והמלך שלח אותו בתוך שלוחו הנאמן. אבל פה הוא שואל על עצמו, שואל בעצמו, לעצמו, וזה כבר הכרזת מלכות מצידו. בואו ניגע בעוד נקודה אחת, שנייה אחת, רק אמרתי שיש, רואים פה את ההתרגשות. אז בפעם הראשונה הוא שואל אם לצאת למלחמה. אם ילחם בקהילה. אנשיו מערערים את זה, ואז הוא מקבל פקודה. כמו שאמרנו, השאלה לא מוזכרת. אנחנו מבינים את השאלה מתוך מה שאנשיו אומרים, ומתוך התשובה של הקדוש ברוך הוא, שהוא שאל אם בכלל לצאת, עוד פעם. אז הוא קיבל פקודה לצאת. עכשיו, כשהוא שמע ששאול מרעיש את הארץ, תשימו לב איך הוא שואל, למה הוא שואל פעמיים? ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. למה הוא אומר השם אלוקי ישראל? מה זה מזכיר, השם אלוקי ישראל? זה מזכיר? מה זה מזכיר? לא בפשטות, לא איזה פסוק אחר. מה זה? מה הפנייה הזאת? כמו מה היא נשמעת? כמו שאלה? או כמו? תפילה. בדיוק. זאת אומרת, דוד מתפלל לפני השם, והאורים והתומים, אנא השם ענני, אנא השם, נכון? אנא השם כי אני עבדך ונמתך, פיתחת לב עושריי, אנא השם, והי, איפה אתה? תענה לי, צריך את התשובה שלך עכשיו. זאת אומרת, עכשיו זה הופך להיות צורך אישי, אבל תשימו לב, הוא לא שואל על זה על עצמו, אלא, על מה הוא שואל? על קהילה. זאת אומרת, כמו, הצלתי את קהילה מיד, הפלישתים, מיד מי אני צריך להציל את קהילה עכשיו? לא, מיידי. אני עכשיו מסכן אותם. הצלתי אותם מידת הפלישתים, ואני עכשיו אגרום ששאול יהרוג את כולם. כמו שהוא הרג את נוביר הכהנים, הרי הוא עומד מול האפוד, למה יש לו אפוד? מי הביא לו אפוד? הכהן השריד, האחרון למשפחת אלי, ששרד מתחת למיטה שמתחבא באיזה מקום. הקטן, שלא הרגו אותו. והוא מבין שהוא יעשה לקהילה את אותו דבר. אנא גרמתי, אני גרמתי. הוא מבין את זה. אז עכשיו, השאלה הזאת היא מאוד מהותית. אז אפשר להבין את התפילה, גם על התשובה, וגם על זה שהיא רצון שלא יקרה, החלום בלהות הזה, שהוא באתי לעזור ונמצאתי מקלקל. תראו את הזהירות, החסידות של דוד. מה זה חסיד? איזה מחשבה קדימה על כל דבר הוא חושב. ולמה פעם השנייה הוא עוד יותר מרגיש את הלחץ? הוא צריך לשאול עוד פעם. וקדוש ברוך הוא אומר לו, ירד. אז מה המסקנה? תברח! הוא יקה את העיר, מה השאלה? היסגירוני בעלי קהילה, הוא שואל? היסגירוני בעלי קהילה? בידו, הירד שאול כאשר שמעתך וירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר השם יסגירו. פה זה נקודת המפנה. למה? כי פה פעם ראשונה הוא שואל בהורים והתומים על עצמו ועל גורלו. זאת אומרת, פה הוא לקח את המלוכה. זאת אומרת, הוא הבין שצריך לשמר את המלוכה. זה דבר מדהים, זה דבר חזק מאוד. יש לו הבטחה אלוקית. הניסיון מורה, שהכל יהיה בסדר, אל דאגה, יש אלוקים, ברוך השם. נכון? הכל ביד השם, לא צריך לדאוג, העיקר לא לטפח את כלל. זה דוד המלך לא בלה את הסיסמה הזאת. הוא זהיר ביותר. זהירות אדירה. ללמדנו, גם כשאתה מובטח, אגב זה ממש פרשת השבוע, אפשר לצרף את זה, מי שרוצה להגיד דבר תורה יפה לשבת, הנה ההבטחה של יעקב, שהוא לא מובטח. אם תשמרני ושמרני, מה זה הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ישמור אותך, ואני אחזיר אותך, ואני אתן לך את כל הארצות האלה. אם אני אחזור הביתה בשלום, ונתן לי השם בגד ללבוש, ולחם לאכול, החזירני בשלום, היה השם לי לאלוקים. אחר כך שרודף עשיו בא לפניו, הוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מה החשש? זאת ההשתדלות. ויחצה את שני המחנות, ויוצא למלחמה ולדורון. מה יש הבטחה? מה אתה מפחד? תעמוד מול עשיו, נראה אותו. מה, עם חוק כתב ישראל? זאת אומרת, לשים לב, לא לטבוע בתוך תפיסה של דברים כאילו מובנים מאליהם. אף על פי שיש הבטחה, יש לממשה בשום שכל ובטוב דעת. אין הבדל בין ההשגחה לבין הביטחון. פעם שאלו אותי שאלה, איך לדעת את היחס בין השתדלות לביטחון? עכשיו זאת תשובה מתמטית פשוטה, לענייני עסקים, השקעת זמן, כמה זמן להשקיע בהשתדלות וכמה זמן להשקיע בביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה תפילה, זה התבודדות, זה מחשבה של השתייכות לאלוקים, להגיד הכל בידו, השם יתברך, ימלא את כל חפצי, אני לא דואג משום דבר. מצד שני, אני צריך לעמול, כמובן, לא להגיד כוחי ועוצם ידי, זה פשיטה. מה היחס? מה צריך להיות היחס? אני אומר לך, היחס הוא כתוב בתורה במפורש, מתמטי. את אומרת חצי חצי, ראיה יש לך לזה. את אומרת חצי חצי לא, הכל השתדלות והכל ביטחון. זה אומר חובת הלבבות. הוא אומר, אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כאילו אין לאל ידו, ולעשות כאילו אין הקדוש ברוך הוא. ממש ככה, ואלה המילים, הוא אומר. כן? זה הכל אחד על אחד. הכל לעשות בביטחון והכל לעשות בהשתדלות. אבל אם את רוצים יחס מתמטי מאוד ברור, היחס בין ההשתדלות לביטחון הוא היחס של 60 ריבו, 600 אלף, לחלק לשבט לוי. כמה היה שבט לוי? 22 אלף? חלקו 60 ריבו כנגד 22 אלף, תגלו את היחס בין ביטחון להשתדלות. למה? כי שבט לוי לא עובד. הוא מתפרנס מהצדקה. מצדקה, ממעשרות. זאת אומרת, הוא לא צריך, הוא מובטח לו. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה תקבל. עליי פרנסתך. לעומת כל הציבור הישראלי, שהוא צריך לדאוג לפרנסתו, הוא צריך לעבוד, לזרוע בזרעת זריעה, לחוש בזרעת חרישה, לעשות את כל הפעולות, כדי שבאמת עצמח, כדי שאפשר את הלוויים. אז היחס בין, כמה צריך להיות היחס, איך נמדוד את זה אחר כך בחיינו היומיומיים, אתה רוצה לעשות את היחס, נראות, מה יצא? מעניין, אולי יצא מספר נחמד. תגיד לי, תרייג. כן, 600 אלף לחלק ל-22. 27, כן, ספר יפה, כן, אז זה היחס, זה כאילו צריך, כנגד כל 27 אמות מידה של השתדלות, אדם צריך דבקות אחת בקדוש ברוך הוא, יראת שמיים אחת כנגד כל כך הרבה, צריך להיות יראת שמיים גדולה, צריך הרבה ביטחון גדול לעומת כל ההשתדלות שצריך לעשות. ומצד שני, כן, מול כל ביטחון קטן צריך הרבה השתדלות, והנה דוד המלך מוכיח את זה, מוכיח את זה. המון השתדלות, המון מאמץ. כן.
יש לי שאלה לגבי אורים ותומים. ששאול בא והחריב את כל הכהנים. למה הוא, איך הוא השאיר את הסמל המרכזי של הכהנים? כאילו, למה הוא לא עשה שום דבר? איך זה נשאר עוד בידי אביתר שהוא עוד חי? כאילו, איך? איך עשו את המחדל הזה?
מחדל. אתה שומע חדשות קצת לפעמים, במדינת ישראל. יש מושג כזה, רוצה, רוצה, אבל לא יוצא. הוא נורא רצה להרוג את אביתר, בלי שום ספק. והוא גם היה חותך את האורים ותומים. גם זה בלי ספק. נו, אז מה? נטיז את ראשו של כהן מעליו, האפוד היה מתמלא בדם כהנים. אתה רוצה לפרט לך בתיאור גדול. ודאי שהיה צריך לחבס אותו אחר כך באיזושהי צורה.
אז כשהוא בא להחריב את הכהנים, אז הם ידעו מזה?
מי ידע מזה?
הכהנים.
כשהכהנים הבינו שהוא הולך להרוג אותם?
כן.
אני נראה לי שהם היו די מופתעים, אבל...
כן, נו, אז זאת אומרת שהאפוד לא היה מיד, דחביאו אותו, לא...
תראה, אני יכול להיות שפשוט אביתר לא הגיע אל המלך, הוא קרא אליו אליהם, הגיעו כל המשפחה, אני מניח שנשאר איזה תורן, שיכול להיות שפה זה היה נראה מאוד משמח לבוא אל המלך, זה משהו מכובד. אני מניח ששאול יסווה את זה, הוא לא מיד אמר לו, בוא הנה, אני רוצה להעמיד אותך לדין, על הקיר, ולתקו לנעוץ בך חרבות. אולי שזה סתם אירוע שהוא בא להזמין את הכהנים, שלחת הכהנים נקראים אל המלך, השאירו כנראה איזה חניך תורן שם במקום, וייתכן מאוד שאחד מעבדי המלך רץ לספר, משהו שלא שיתף פעולה עם שאול, היו שם סרבני פקודה. יכול להיות שאחד גם רץ להודיע לשאר הכהנים שיברחו, למרות שאחר כך הגיעו לנוב, והוא הרג את כל הנשים והילדים. אז כנראה שאביתר, או בחוכמתו, או באיזה רגישות כזה, אנשים מרגישים, יש לפעמים מצב רגש כזה שאנשים מרגישים שמשהו רע עומד להתרחש והם מסתלקים בזמן. הוא לקח את האפוד, הוא היה תורן וזה אולי מסביר למה האפוד עליו, הוא נשאר במקדש, אולי בכל זאת מישהו יבוא, אולי צריך לשמש במקדש. אגב, זה לבוש כהן גדול. תראה, לפי מה שחזל מתארים, היו כמה אפודים. זאת אומרת, האפוד לא היה רק אחד. גם כלי המשכן היו תמיד, היו כמה. לא עשו אחד בלבד. אז אני מניח שגם אפוד היו כמה. או שכי זה באמת מוזר. הרי אחימלך הוא הכהן הגדול, זה צריך להיות עליו. אז או שהוא הלך לשם החוצה לא עם בגדי כהן גדול, בהחלט יכול להיות שהוא הלך עם בגדי עצמו. לא חייב ללכת כל הזמן עם בגדי כהונה. רק כשהוא משמש. וכנראה שזה נשאר שם, והוא הבין מה הלך וקרה, לקח את האפוד וברח. האפוד הוא סמל, כמו שאתה אומר, זה סמל של, של הקשר האלוקי, של לדע מה יעשה ישראל. כן.
אני רוצה קצת להעיז.
כן.
לפרשנות. קודם כל תמוע, בתחילת הפרק, כל העניין של הפנייה, השאלה בהשם, השם עולה ברחבה, וזה לא דרך ההורים ותומים. ההורים ותומים...
איפה אתה אומר רחבה? מול מה אתה אומר את זה? לא הבנתי.
ויאמר השם לדוד בבית, לך והכית את פלישים ורשמת את קהיל. ואחרי זה, ויוסף עוד דוד לישון, ויענה השם, קום, רד, קהילה וכו'.
כן, בפעם השנייה כבר זה לא ככה. יגברו הבטריות.
איפה שמוזכר, בדרך כלל, כל מקום שמוזכר האפוד, זה מילה אחת. יש שאלה, יש מילה. האפוד מתמצאת את הדברים במילה ככה.
הנה, בפעם השנייה זה ככה. ירד, אמר לו, ירד. מה עם השם ירד? יסגירו.
אז רציתי לומר, אפשרות שאולי מזה שמוזכר גד, הנביא, אולי פשוט שהוא בסביבה. והוא שאל בהשם דרך הנביא, ואז יש תשובה מלאה דרך נביא. ולכן, וזה מסביר לנו, למה נכנס פה אותו פסוק שהאפוד ירד עם אביתר, ויכול להיות שהוא הסתיר את זה מדוד עד אותו רגע, בגלל שהוא עדיין לא סמך עליו, לא ידע מה הסטטוס של דוד ביחס לכהנים. לכן הוא הסתיר את זה, ופה הוא גילה את זה. ואז הגיש על האפוד, ואז הוא מוזכר כי הגיש על האפוד, ויש את התשובות הקלאסיות של האפוד. תשובה חד משמעית, במילה.
תראה, מה שנותן את הרושם שאתה אכן אומר זה, כן, אני אגיד אולי לכולם מה בעצם אמרת. אתה טוען, למה לא מוזכר האפוד אלא בסוף, ובהתחלה לא מוזכר, ורואים יפה גם בין שתי הפעמים שהוא שואל, שבפעם הראשונה יש עריכות דברים, ובפעם השנייה זה באמת הורים ותומים במיטבו. זאת אומרת, מילה אחת, כמו שצריך. אתה רוצה לומר שאולי בפעם הראשונה שהוא שאל בהשם, זה לא בהורים ותומים, אלא בגד החוזה. והתשובות היו בהתאם, הוא שאל בהשם. ופעם השנייה כתוב, הנה ההוכחה שלא הבאת, אני מוסיף לך הוכחה לדעתך, שבאמת כתוב, הגיש האפוד. ופעם הראשונה לא כתוב הגיש האפוד, אז יש מקום, קשה להסתור את מה שאתה אומר, הרושם שלי שזה לא. זאת אומרת, צריך למצוא סיבה למה, שתי סיבות צריך למצוא, הסברים. אחד, למה המוזכר הפסוק של האפוד ירד רק בסוף, כאילו נון ב' בעצם איך קרה כל זה, כי האפוד ירד, וב' צריך להסביר למה הוא בפעם השנייה, אומר הגיש האפוד. למה פעם השנייה אומר הגיש האפוד? והתשובה הארוכה זה לא ראייה. כי יש גם דוגמאות כאלה. כמו למשל בשופטים פרק א' ובשופטים פרק כ', שהם שואלים בהשם ויש תשובות ארוכות. כן, יהודה בתחילה, מי יעלה לנו בתחילה? יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. זה כמעט ניצול של כל האותיות של ההורים ותומים, הכל נדלק. קשה קצת לקרוא את זה, זה כמו המשחק של הילדים, מילה ארוכה, אנציקלופדיה. כמה שמות, כמה מילים שרוצים מהמילה אנציקלופדיה. יש פה המון אותיות, צריך לדעת לפענח, וצריך רוח הקודש בשביל זה. באמת לענות לשתי השאלות האלה, לעומת מה שאתה מציב, אולי בכלל לא היה פה הורים ותומים, אז לגבי השאלה של השאלה, הגישה האפוד, פה, כמו שאמרתי, זה רגע התפנית. בפעם הראשונה, דוד לא ממש, זאת אומרת, בעצם למה לא מוזכר האפוד, וכאילו אפשר לחשוב שאולי זה גד הנביא, כי דוד נקפו ליבו לעשות כן. הוא בכלל לא בטוח שהשם יענה אותו. כי הוא לא מלך. זאת אומרת, הוא קרוע, כאן רואים את זה חזק מאוד, הוא קרוע בין הרשות, הלגיטימיות של מה שהוא עושה, לבין, בדיוק, אני הרי בורח משאול, אבל הוא אומר שאני לא מלך. אבל מצד שני, כאילו הקדוש ברוך הוא אילץ אותו, דרך הקדוש ברוך הוא מאלץ אותו לקחת את המלוכה, לקבל את המלוכה. כמו שהוא אילץ את שאול לפשוט את המלוכה, אתם זוכרים שדיברנו על זה? שפרק אחרי פרק, פרשה אחרי פרשה, רואים איך שאול מקלף שכבה אחרי שכבה של המלוכה מעליו. מכה אחרי מכה, פעם אחרי פעם, וייחוד בשיא השיאים זה שהוא מגיע שם לניות ברמה ופושט את 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 בגדיו, כן? לא רק שהוא מסתובב ערום, אלא ערום מן המלוכה. כמו שהוא קיבל אותה בנבואה, כך הוא מאבד אותה בנבואה. כן? כשקיבלת, כך תחזיר. מלך מזדכה על הציוד האלוקי הזה שנקרא מלוכה. פה דוד באותה מידה נאלץ, הקדוש ברוך הוא כאילו מצד אחד מגרש אותו, נכון? מצד אחד זה גירוש ודחיקה וסתירת לחי ותהיות. אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב, ובאמת הרבה כוזבנים מסתובבים פה סביבו, זיפים ומלשינים וקהילה ואחרים, שיסגירו אותו וידברו עליו שרה וילשינו עליו. מלא דליטורים יש פה בפרק הזה. ומצד שני, זה סתירת לחי גדולה מאוד וחשש לחייו, וגם האנשים שסביבו, כידוע, הם לא תומכי, לא מעודדים ותומכים כל כך. ומהצד השני, הקדוש ברוך הוא כאילו מביא לו, מתוך האסון הזה של, 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 של נוביר הכהנים, דוד קיבל מתנה, ההורים וטובים הגיעו אליו. מה זה אומר? מצד אחד, מה עשיתי? אוי ואבוי מה עשיתי? מצד שני, האפוד הגיע אליו. מה זה אומר? הנה אתה המלך. הנה אתה המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אתה המלך. עכשיו אתם יכולים להבין את הדואליות הזאת של תהילים, שמצד אחד דוד הרבה יכול להגיד פרק נורא, אנא השם, עזבתני, ופתאום אחרי כמה דקות, זה אהבה לקדוש ברוך הוא, וביטחון, עשרות פרקים כאלה. פה רואים את זה בעיניים, לא צריך פרק תהילים, רואים. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את דוד? סתירת לחי בצד אחד, ערעור מוחלט של חייו ושל כל מה שמסביבו, הוא כל הזמן חי במתח של סכנת חיים, אנחנו שבוע שלם להיכנס לסדרות שם, ככה קצת חשש, זה פחד כזה גדול. ולא מפוקס, אף אחד הרי לא מכוון על הראש שלנו בדיוק. אבל החשש הזה הוא נורא והיום, קשה לחיות ככה. פה דוד, אם יש עליו כוונת, מכוון, כל הזמן, בכל מקום שהוא הולך, אולי הוא מלשין, אולי זה, אולי הוא, אולי מי יהיה הבא שילשין עליו או יראה עליו את החץ. הוא מאוים כל הזמן. ופתאום בתוך הקלחת הזאת של האיום, הוא מקבל נשיקה. אמנם עם צביטה קשה מאוד בלב, עם מכה קשה מאוד בראש, מה שקרה לנו ושהוא אחראי לזה, לפחות בתחושה שלו, ויש שרוצים לומר שבגלל זה הוא לא בנה את בית המקדש. זה הדמים הרבים אשר שפכת ארצה לפני. אומרים חז"ל, נוב עיר הכהנים עליך, אז איך תבנה את בית המקדש? בגללך נהרג נוב, נהרגו כהני נוב. אז זאת אומרת שהוא מרגיש את זה מאוד חזק, שזה עיכוב גדול מאוד, זה פגם גדול מאוד במה שהוא התנהל פה. הוא מאוד לא רצה שהמלאכתו תהיה שפיכות דמים אחת גדולה. ושמואל פחד מזה. איך ילך, ילך ושמע שאול והרגני. ופתאום הנה זה בא, אבל מצד שני, אהורי ותומים הגיעו עם זה ביחד. סתירה עם נשיקה כאחד. ועכשיו, כשהוא בא ושואל באהורי ותומים בפעם הראשונה, ההסתר הזה של כאילו במה הוא שואל, זה מאוד מתאים למצב הנפשי שלו. התנ"ך נותן לך את מכניס אותך לרושם, דוד עומד פה מול דילמת חייו. והוא שואל כאילו בהיחווה, זה כמו מה שחז"ל אומרים, למה אנחנו לא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם? צועקים שמע ישראל בכל רם, שמע ישראל שלוקנו. למה? אומרים משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. נכון? ציקי קדרה זה השרוף שנשאר בתבשיל, שהטבח שרף. הבת המלך האריכה ציקי הקדרה, אז היא עכשיו יש לה... היא רוצה לאכול. אבל לא נעים. זה בושה ללכת למטבח לבקש את השרוף. היא בת מלך, היא צריכה לקבל את האוכל הכי טוב. אז זה כזה בהיחווה. היא הולכת בהיחווה, מבקשת מהטבחים. נשאר לך אולי קצת מהשרוף ההוא, מהאדום האדום ההוא. אז היא נותנת לה. טבח נותן. מה נמשל? אומר הרב קוק, שמע ישראל זה ייחוד כל הייחודים. זה כאילו ההתבטלות, זה עוצמים את העיניים, זה כאילו למות על קידוש השם. ובסוף אנחנו מדברים על העולם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. מי לי בארץ ובשמיים לא חפצתי. אחרי שיש לאדם איזה הכרה כל כך דבקה, דבקות כזאת גדולה, להיכנס עכשיו לעולם הזה ולבקש קצת שלטון ומלכות ואחיזת העולם הזה, זה בושה, כאילו מה יש עכשיו לבקש? זאת אומרת, אותה תחושה בדיוק אצל דוד, כאילו מה אתה הולך עכשיו לבקש? מה תבקש? זאת אומרת, מול התפיסה הגבוהה, פתאום צריך להוריד את זה לפרקטיקה, פתאום צריך לאחוז באיזה עניין מעשי. אז בשקט, זה נעשה במין היחווה כזה, בהיחווה, בלחש. כן? אז זה לא מוזכר שהוא פנה להורי ותומי, בדיוק המקודה הזאת. כי למה אתה עכשיו מבקש? אבל תשימו לב שלמה בפעם הראשונה בכל זאת הוא עושה את זה? כי זה לקהילה, כי זה פלישתים נגד יהודים. איך אני יכול לעשות חשבונות כשפלישתים הורגים יהודים? איזה חשבון אני יכול לעשות? אבל האנשים שלו כן עושים חשבון. ושוב מראה את הניגוד ביניהם. ואז הוא עוד פעם שואל. ושוב הקדוש ברוך הוא מצווה עליו. זה חשבון נכון. לך. עכשיו הפעם השנייה. עכשיו אומרים. אתה מבין איך כל זה היה? היה להורים ותומים. הנה הנשיקה. אבל הוא לא רוצה להשתמש בזה, אין לו ברירה אלא להשתמש בזה. זה לא מתוך איזה שמחה גדולה ושמחה לעדו של שאול, הנה הטיפש הלך והרג את נוב, נתן לי כפרי בשל את הזה, למרות שזה תחושה כזאת, זה בדיוק התחושה, זה בדיוק מה שקרה, אבל דוד לא סס, לא שמח בנפילת נוב, ולא שמח במעשיו של שאול, ולא שמח במפלתו של שאול, ולא חפץ בדבר הזה, לחלוטין. ובפעם השנייה, זה מה שאמרתי, עכשיו הוא כבר, אם האוכל בא תיאבון, עכשיו כבר בת מלך לא מתביישת ויציקה כדרה, עכשיו הוא מבין שאין ברירה, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן בידו, ואמר לו תפעל כמו מלך, עכשיו הוא באיסוס רב נוסף, על כל מה שהיה קודם, לא באיזה אופוריה ובהתלהבות, אלא שוב באיסוס רב ובתפילה ובחיל ורעדה, הוא מבקש באורים ותומים על עצמו, וזה מידת הביטחון שדיברנו עליה קודם, ההשתדלות מול הביטחון, מבקש על עצמו, וגם זה מהול בטובת אנשי קהילה, כמו שאמרנו, אני עכשיו האויב של קהילה, הצלתי אותם מהפשתים ואני עצמי עכשיו הסכנה המרחפת מעל ראשם, אני בעצמי הפכתי להיות כזה, והדבר האחרון זה שהוא באמת משואל על עצמו, יסגירוני בעלי קהילה, והוא לקח את הפריבילגיה הזאת שרק מלך נענה יורים אותו. אגב, כל תשובה של הקדוש ברוך הוא זה חג, חגיגה. כל תשובה כזאת של הקדוש ברוך הוא, ירדו, יסגירו, תעשה, כל זה, זה נשיקה במצח. זה נשיקה במצח. הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה משהו המלך. אין שאלה בכלל. זו תחושה הכי חזקה שיכולה להיות. הביטחון הכי גדול בהשם זה שזה עובד. זה זה. הוא המלך. כן.
שואל, יסגירו
וירד
שאול באותו
משפט. והקב"ה עונה רק על זה.
הוא עונה רק על זה, ואחר זה שואל שוב, ואז
אומר,
יסגירו, למה זה?
יפה מאוד. כי שוב, זה מראה את ה... בוא נראה אולי את השאלה שלך לכולם. תסתכלו בפסוק, חיכיתי שתשאלו את זה, באמת. פסוק י' א', ופסוק י', ויאמר דוד, השם אלוקי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא על קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה? זאת אומרת, מי הוא שואל קודם? על עצמו. על עצמו. ואז הוא חוזר בו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, השם אלוקי ישראל הגד נא לעבדך, והנה עכשיו הוא מרגיש את ההפסק הזה, זה החשיבה של דוד, שאולי אני לא בסדר שאני בכלל שואל ככה, ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? רק על החלק הראשון, ירד. רק על החלק הראשון.
השני, שאול, ירד שאול.
לא, היסגירוני בעלי קהילה, הוא לא עונה לו. רק על החלק הראשון, הירד שאול כי שמע, כי מבקש שאול לבוא על קהילה, לשחד לעיר בעבורי. זאת אומרת, הוא קודם שאל על זה, ואחרי זה גם עשה סניף מלוכה, סניף מלוכה לשאלה הפרטית. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לו. מה בדיוק שאלת? תשאל עוד פעם? תשאל עוד פעם? הוא אומר לו, על עצמך, כן, גם על עצמך יש לי תשובה. זה בדיוק מראה את ההססנות של דוד, ואת ההכוונה המדויקת של הקדוש ברוך הוא. אתה מבחינת הקדוש ברוך הוא המלך. אל תירא עבדי ישראל, אל תירא דוד, כי עבדך אני. אתה עבדי. ואף על פי כן, דוד נוקט בכל אמצעי הזהירות, למרות ההבטחות, למרות הנשיקות, הוא שומר על איזון נכון בין הביטחון להשתדלות. ויקום דוד ואנשיו, וכשש מאות איש, ויצאו מקהילה ויתהלכו באשר התהלכו, התהלכו ותראו איך המודיעין של שאול עובד שעות נוספות. ויוגד לשאול כי נמלה, ולשאול הוגד כי נמלת דוד מקהילה, ויחדל לצאת. הפסיק את פעולות הגיוס, כן, הוא עשה ממש גיוס המוני, את כל עם ישראל, נגד קהילה. כבר לא למחוק את נוב עיר הכהנים, אלא למחוק את עיר ואם בישראל.
הוא רוצה,
הוא יכול, להגן על עצמו מפני דוד המסוכן, שנלחם נגד הפלישתים בקהילה, זה כן. אבל להגן על עם ישראל מפני פלישתים, זה... מזכיר לנו משהו היום, לא? קצת. כל תוספת מיותרת. כן, לא רציתי לפרט יותר מדי. זה אפשר לשמוע בחדשות כל בוקר. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, כן? הוא עובר ממקום למקום, כפי שאתם רואים מהפסוק הזה. ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. זאת אומרת, יש עוד כל מיני סיפורים שלא סופרו לנו כאן. אתם מבינים, הפסוק הקטן שכזה, ודאי תומן בחובו, אי אלו פעולות בזק של יחידת שלדג, יחידת זה של שאול, וכל מיני ניסיונות איזונים, יש מסתערבים, יש לו מתדבדים, ג'ינג'י כאלה, שלח 1,000 ג'ינג'ים, תפוס את הג'ינג'י שמתחבא במדבר. עושים את עצמם דוד. והמון מרגלים, והמון רשת פרוסה, רשת פרוסה לרגליי, אומר דוד, רשת פרוסה לרגליי. והשם מצילני מידם. ולא מספרים פה את כל הפרטים. למה הוא עבר מפה, ולמה הוא הלך לשם. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. בחורשה.
כן?
היו. עד הטורקים היה. הטורקים לקחו הכל. אגב, החזרנו. אחד הפלאים האקולוגיים זה היערות בנגב. הלימנים והיער יתיר, זה פלא פלאים. ניסי מדינת ישראל.
אז למה זה נקרא מדבר?
כי פחות יישוב. אגב, גם יערות זה מדבר. גם יערות זה יכול להיות מדבר. זה שממה. אנשים לא גרים שם. יש שם חיות טרף, יש שם... אבל שוב, יש אופי מדברי, יש עצים שמתאימים למדבר וכדומה.
מה?
פה זה חורשה. ההבדל הבוטני בין חורשה ליער זה גובה העצים. יער שרואים את הגזעים זה יער. מקומות שלא רואים את הגזעים זה חורשה. משהו יותר כזה מצומצם. מקבצים של עצים. ויקום יונתן בן שאול. למה הפרשה הזאת נתקעה פה? זאת שאלה גדולה מאוד וחשובה. ויקום יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה. וכפי שכנראה הסברתי, זה מתוך הזה האיש מודיעין כזה, שלא ידע את החילוקים הדקים בין מה שקורה שם בבית המלוכה. וכפי שאמרתי, ייתכן שיהונתן כבר בינתיים חזר כאילו לשחק אותה במקום הרגיל שלו. ואז הוא גילה. והוא כמובן לא העביר את המידע הזה הלאה, כדרכו של יונתן, שהוא לא בדיוק עושה את מה ששאול רוצה ממנו. ויקום יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. כן, שימו לב, עכשיו יונתן עושה את מה שהאורים ותומים עשו. הרי אמרנו, האורים ותומים זה ממש החיזוק הלב של דוד. זה מה שהוא צריך יותר מכל. לשמוע מהקדוש ברוך הוא שהוא במקום הנכון. על אף כל צרותיו. האמת, איתך. ויומר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי. ייתכן מאוד, שבאמת, למה הוא חיזק ליבו באלוהים? הרי חז"ל אומרים, למה אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה? מי יודע? מי יודע? למה יאמרו הגויים? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. למה? הם יודעים את כל הכישלונות, הם יודעים כמה שהם רצו. יש איזה ספר שיצא עכשיו, ניסים שקרו במלחמת שלום הגליל השנייה. אז אתה רואה, הם כל כך רצו, רצו למחוק את צפת, הם רצו למחוק את קריית שמונה, ואתה רואה, כל פתיל שפגע יש לו סיפור נס משל עצמו. זה לא יאומן. זאת אומרת, רצו, אבל הם יודעים כמה שזה שום דבר לעומת כל הפצמרים שנפלו על גוש כתיף בזמנו, 6,000 פצמרים, שדרות עוד לא הגיע לחצי. וכמה ניסים היו שם. והם יודעים, הם יודעים. הם יודעים את אותו מאיתנו, כי אנחנו לא יודעים את כל תוכניותם להם. אז למה הוא חיזק את ידו באלוקים? הוא בא לספר לו את פלאי הפלאות שהוא רואה מהצד השני. הוא רואה כמה שאבא שלו מתאמץ לתפוס אותו, וכמה שזה, לפי כל התחשיבים האנושיים, הוא היה צריך להיות פה ברשת מזמן. למה הוא לא ברשת? כי יש אלוקים. אז יונתן בא לספר לו, לפגוש אותה, חשוב לו. כנראה שיונתן גם מתרגש מזה מאוד בעצמו. הוא שמח, גם יונתן, כאילו מקבל עידוד אלוקי מכל כזה כישלון של שאול, שרואים בעליל, יונתן רואה בעליל שזה לא כישלון בשר ודם, זה לא שהמודיעין לא מודיעין, זה לא שהשטינקרים לא מלשינים, הדלטורים מדלטרין, הכל עובד, הכל מתפקד, אבל דוד נמלט, הכל מסתדר בסופו של דבר. זאת אומרת, הוא רואה את הצד האלוקי, מה שדוד לא יודע. דוד לא רואה את הצד הזה. דוד כל הזמן חושב רק איך להסתתר בדרכי אנוש. ויונתן מחזק את ידיו באלוקים, כפי שהסברנו. שהאלוהים איתך, כן, שזה אבא שלי, אז יאמרו בשאול ועבדיו, הגדיל השם עם דוד לעשות. הוא כל הזמן אומרים, אי אפשר, לא, זה לא אנושי. אבל הוא לא מרים ידיים, כן, הוא ממשיך. עקשן גדול היה. כן, תראו איזה גבורה צריך בשביל לתפוס, כמה אנרגיות צריך. כמה אנרגיות. זוכר שכשהילדים שלי הלכו להפגין בעמונה,
אמרתי להם, אתם לא מכירים את התופעה הזאת של שאול המלך. אתם תפגשו את זה בעיניים. כמה נחישות, בלי רגישות אפשר. זה עוד לא פגשתם. נחישות ורגישות ראיתם. נחישות בלי רגישות עוד לא ראיתם. אז גם זה יגיד, גם את זה רואים. נחשות כזאת. נחישות זה מילה לא כל כך מתאימה. ואז אומר לו, ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל. כן, תראו את הסוכריה על המקל. כל היסוסים של דוד, האם אני יכול לקחת את המלוכה? יונתן מוסר לו אותה, במו ידיו. פה, המלוכה שבעצם מגיעה רשמית ליונתן, אמנם טרם מת, כי שאול עוד לא מת. אגב, זה דבר קשה. כמו ששאול לוקח את האורים ותומים מיד שאול, או שהקדוש ברוך הוא נותן לו והוא משתמש, שזה בעצם איזו אמירה מאוד בוטה כלפי שאול, כאילו מחק את שאול קצת, גם יונתן קצת מוחק את שאול. הלא כן? קצת מוחק אותו. המלוכה בעצם שייכת לי, שהרי עד 120 שיחי אבי, אבל אני הממשיך, ואני מוסר אותה לך. אני מוסר אותה לך. אתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה. וכאן חזל תפסו קצת את יונתן. קודם כל לקח את המלוכה מאבא שלו, שעוד חי, בחייו, קצת לא יפה, או לא נכון, ומינה את עצמו למשנה. קצת לא יפה. כן? ביקורת קצת שחזל. יש פה משהו לא נקי לגמרי. אם דוד יהיה המלך, אז הוא ימנה את המשנה. לא המשנה ממנה את עצמו למשנה. אבל אם ויתרתי על המלוכה, אז מגיע לי משהו. יש פה איזה נימה. שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתה עם צדיקים כחוט השערה. כן, ברור שיונתן התכוון לטובה. בלי שום ספק, אבל הוא בא ממקום שהמלוכה שלו. אבל למי המלוכה? היה צריך להגיד לו ככה, תראי את המשפט שהיה צריך להגיד, ואז לא היינו פותחים את הפה ולא אומרים מילה רעה. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא חי עד שאול אבי. ואתה תמלוך על ישראל כי מעת השם הייתה לך. נקודה. ושם ייתן לך. מה אתה? מי יעשה? כי, נכון, איך הנוער גוש כתיף כתב על כל החולצות. מי בא לריב עם המלך? מי יכול על המלך? זה מה שאני צריך להגיד, לא כן? זה מה שאני צריך להגיד. הוא אומר, אני אתן לך, כי זה שלי. אז אני אתן לך את המלוכה. אתה תמלוך. למה? כי אני אהיה לך למשנה. אני אהיה המלך, אבל אתה תהיה המלך מעליי. זאת אומרת, ההבטחה פה היא לא מדויקת. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, לעומת ההססנות הכל כך גדולה והזהירה של דוד, אתם מבינים את הקטם, זאת אומרת, כשאתם לכם חוצה לבנה, ופתאום יש פה איזה קטם שחרחר כזה של גריז, מכונות, זה בולט למרחוק. וזה מה שחזר לנו. זה קטם קטן, מה זה? כלום, באמת, זה עושה איזה עניין. אבל החוצה לבנה של דוד, איך דוד נעשה, הקדוש ברוך הוא נותן בידו את האורים ותומים. אז זה מאוד בולט שאצל החולצה של יונתן יש כתמון קטן של לקיחת מלוכה. כן, עוד שנייה. ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. כן, זה מקביל אצלי שאתה תהיה המלך, ואני אהיה לך למשנה, וזה הכל סתם. אגב, זה מזכיר את זה שכתוב בסוף, זה ממש מקבילה, אפשר לעשות זה יותר עמוק כמו שאני עושה כרגע, יותר מקצועי, להשוות את כל הפסקה הזאת למה שכתוב אחר כך, ואפוד ירד ביד אביתר. כשירד אביתר לקהילה, אפוד בד ירד בידו. זאת אומרת, וגם שאול אבי יודע כן. למה אני מקביל ביניהם? כי כאילו, יונתן בא בשם איזה מה? מה אתה בא? בשם הירושה, בשם החיזוק היד, הדיבורים היפים. הוא בא ואומר לו, כן, אבל שאול יודע מזה. זאת אומרת, ברשות ובסמכות. כמו שהקדוש ברוך הוא הוריד בידו את האורים ותומים, ובזה הוא מראה לו שהנה המלוכה, בא יונתן, ונתן לו, מסר לו פתק מעת שאול המלך. גם אבא שלי יודע את זה. באמת, אתה המלך. זה הכל שם, הכל רכוב, הכל ישן. כבר לא עומד. ויחרטו שניהם ברית לפני השם, ולפני השם צריך להיות מסומן. מה זה לפני השם? איזה לפני השם? אורים ותומים. לקח. זאת אומרת, פתאום רואים שהאורים ותומים, ואתם רואים איזה מפגש נעשה פה שתי הפרשיות? אתם רואים? פרשת דוד והאורים ותומים, פרשת יונתן ושאול הרודף, שהוא לא יכול לתפוס כי אלוקים אמו, כמו שאמרנו, שיונתן רואה את הצד האלוקי שיש במרדפים האלה, ובהצלה של דוד מאת האלוקים, נפגשו שניהם יחדיו, ויונתן ודוד קורטים עוד פעם ברית, לפני האורים ותומים. זאת אומרת, מי צריך בכלל את יונתן? יש פה אורים ותומים. כמו שאמרתי, מת השם הייתה לו. ואף על פי כן, דוד ויונתן שוב קורטים את הברית. משהו אנושי אל מול המשהו האלוקי. הסיוע האלוקי לדוד והמימד האלוקי אל מול המימד המסייע, המחזק את הלב, החברי, האמיתי, כן? נפלאת אהבתך לי, מאהבת נשים, משהו פילי פלאות, הקשר הזה, משהו שהוא לא יאומן בכלל. מי היה מעיז לעשות כזה דבר? ויונתן, וישב דוד בחורשה, ביתר ביטחון ובלב שקט, כן? אגב, זה מראה שסביב יונתן אין מלשינים. שם לא, אין ביליטורים. הוא לא מפחד, בוא נשב פה, זה הכל בסדר, הכל בטוח. ויונתן הלך לביתו. מה פירוש הלכת לביתו? נא לעיין, שיעורי בית. מה שעה? סיימנו, נכון? המאוחר, כן. שיעורי בית. נא לעיין בקורקודנציה, כל מקום שכתוב על מישהו שהוא הלך לביתו. מה משמעות הדבר? נעצור כאן. שאלה? מדוע דוד שואל קודם האם יסגירו אותו אנשי קהילה ביד שאול, ורק אחר כך האם שאול ירד? מדוע דוד מוסיף? הגד נא לעבדך. מדוע דוד שואל קודם האם יסגירו אותו אנשי קהילה? זה ענינו, ענינו על זה, נכון? עוד פעם, למה הוא שואל קודם אם יסגירו אותי באנשי קהילה? כי קודם הוא רוצה לשאול על אחרים. זאת אומרת, לא אם לא להשתמש בהורים ותומים לעצמו, הוא לא רוצה לקחת את זה לעצמו. אין לו ברירה אלא להשתמש בהורים ותומים למען הצלת יהודים. יהודים הולכים, הפלישתים הולכים להרוג יהודים. אני אשב פה מנגד, יש לי את הלוקסוס הזה. אז זה ענינו. ורק אחר כך, האם שאול ירד? וזה אמרנו, שאחר כך הוא מבין ששאול באמת יהרוג אותו. ודור הסופי, הגד נא לעבדך, כי הוא באמת לא חושב שמגיע לו, זה תפילה. הגד נא לעבדך, הגד נא, נא זה בקשה. כי הוא חושב שבאמת זה שימוש לא לגיטימי. זה לעצמי אני משתמש, זה לקיחה יותר עצומה של המלכות. כאילו אני המלך וענייני הפרטי זה עניין כללי. זה לא שאלה פרטית, עם מי להשתדך, עם מי להתחתן, עם מי לעשות ביזנס, עם מי לא לעשות ביזנס. וזה הורים ותומים לא עונים. דוד חשב שזה שאלה פרטית, והורים ותומים לא יענו לו, אף על פי שהוא המלך. זאת אומרת, הוא לקח את זה ברבון מוגבל, צעד אחר צעד, ביס אחרי ביס, לא בבת אחת לבלוע הכל. לאט לאט הוא נדחף ללקיחת המלוכה, או לקבלת המלוכה יותר נכון. הוא לא לוקח אותה, הוא מקבל אותה משאול, מקבל אותה מיונתן, מקבל אותה מהקדוש ברוך הוא, על ידי הטרגדיה הזאת של ההורים ותומים, ותראו איך שלא עולה לו המלוכה לראש. כמה שהוא ענב, כמה שהוא הולך צעד אחר צעד, וזה to be continue, זה ההמשך יבוא לראות איזה מבחנים, איזה עקדות היה צריך דוד לעקוד את עצמו כדי לא ליטול את המלוכה לידו, וזה כל כך חשוב לימינו. כל כך חשוב לימינו. מה? כן, הוא אשר נדבר על שבוע הבא בעזרת השם, יתברך, למה דוד צריך לעבור את כל הניסיונות הללו. אז תעשו שום הבית, בבקשה. מה זה לשוב לביתו? עכשיו, עולה אותו בבית. סגולת בבית.